שבוע טוב. אנחנו בשבוע מציינים את ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. אני אומר כמה מילים. לגבי עצם המשמעות של ט"ו בשבט, זה כבר אני חושב דיברנו בשנים קודמות, על איסור עקירת עצי פרי. יש איסור מיוחד שאסור לעקור עצי פרי. הרמב״ם בהלכות מלאכים בפרק ו' מלאכה ח', אין קוטצים אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעים מהם אמת המים כדי שיפשו, שנאמר לא תשחית את עצה וכל הקוצץ לוקה. הפסוק הזה נאמר לגבי מצור, אבל אומר הרמב״ם ולא במצור בלבד אלא בכל מקום, כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה. אבל יש איסור מיוחד שאסור לקצוץ אילן מאכל, מי שקוצץ אילן מאכל לוקה. למה דווקא אילן מאכל ולא כל דבר אחר? אני לא יודע בדיוק. יש לנו הרבה דברים טובים שהקדוש ברוך הוא ברא, ואסור להשחית את כולם. אבל באילני מאכל יש הלכה מיוחדת, שזה... אני לא יודע למה. יכול להיות בגלל שאילני מאכל הם מבטאים איזושהי המשכיות. אנחנו כולנו יודעים את הסיפור על אותו יהודי ששתל את העצים ובשביל הנכדים שלו וכו'. כנראה שאילני מאכל זה נתפס כמשהו שהוא לדורות, משהו שיש לו קיום רב, ולכן ההשחתה שלו אולי יותר חמורה. בכל אופן זה בגדר טעם הדקרה, אבל ההלכה היא מאוד פשוטה. כן, אסור לעקור אילני מאכל. הגמרא במסכת בבא קמא, בדף צדיק א' עמוד ב', הגמרא שם מביאה את ההגדרות של ההלכה הזאת. צדיק א' עמוד ב' למטה. אמריו, דקרא דתען קבא, אסור למקצצי. כלומר, אם הוא מגדל קו של תמרים, אז אסור לקצוץ אותו. באמת, וכמה יהיה כזית ולא יקצצו רובע. שהניסדים זה חשיבה. אז יש לנו הגדרה מבחינת הכמות של הפרי. אם העת הזה הוא כבר כל כך גרוע, שכמות הפרי שלו מאוד מאוד קטנה, אז כבר אפשר לקצות. הגמרא פה אומרת, אמר רבי חנינא, לא שכיב שפחת ברי, אלא דקץ דאינתא בלא זמנה. כלומר, יש פה בקטירת עצים, בנוסף לעניין הזה של הלאו, שיכול לנקות, יש פה גם עניין של סכנה. רבי חנינא מספר שהבן שלו נפטר בגלל שהוא קצץ תאנה בלא זמנה. קצץ תאנה בזמן שלה, ולכן הוא נענש כנראה, הוא נפטר. רואים שיש בזה גם צד של סכנה. אמר אבינה, ואם היה מעולה בדמים, מותר. אם העץ עצמו שווה יותר מהפירות, אז מותר לקצות אותו. לנה נמייך ירקת אשר תדע, זה אילן מאכל, כי לא עץ מאכל הוא, זה אילן סרק. וכי מאחר שצפות לרבות כל דבר, מה אתה אומר, כי לא עץ מאכל, הקדים סרק למאכל, יכול אפילו מעולה בדמים, תלמוד לומר רק. כלומר, אם הוא... העץ מעולה בדמים, אז מותר. שמואל הייתה להריס את תמרי. כן, ההריס שלו הביא לו תמרים לאכול. טעים באו, תמה דחמרה, וזה גם ריח של יין. אמר לי, מה היה היין? איפה ריח היין? אמר לי, בין גוף לקיימה. כן, כלומר, שזה גודל איפה שיש גם גפנים. אז כיוון שזה גודל איפה שיש גם גפנים, לכן היה לזה טעם של יין. שמואל לא מצא חן בעיניו. אמר לי, למחר, הייתה לי מקוראי, כלומר, תקצות את זה מחר, תביא לי את העצים שלהם, כן? כלומר, שלא יפריעו אחד לשני. אנחנו רואים שיש מקרים מסוימים שמותר לקצות, אבל באופן כללי אסור לקצות. אבל כאשר העת עצמו שווה יותר מהפירות, כן? או במקרה שזה מזיק, מותר. כך גם אומר הרמב״ם. אבל קוטצים אותו אם היה מזיק אילנות אחרים, או מפני שמזיק בשדה אחרים, או מפני שדמיו יקרים. לא עזר התורה אלא דרך השחתה. כלומר, אסור להשחית את העת, לפצות סתם, אבל אם העת הזה מזיק או שהעת הזה שווה יותר, מותר, בכל אופן, מותר לקצות אותו. השאלה, מכאן ואילך, אנחנו נראה שיש בפוסקים מחלוקות רבות לגבי העניין הזה. מה בדיוק הגדרים, מתי מותר ומתי אסור. כן, יש לנו כמה מקומות, גם בחז"ל, שמדגישים את האיסור הזה. למשל, במסכת סוכה, דף כ"ט. מה אומר? בשביל ד' דברים, המאורות לוקים. על כותבי פלסטר ועל מידי עדות שקר, ועל מגדלי במד הגברת ישראל, ועל קוצצי אילנות טובים. מה שאומר שם שנראים שהם בועטים בקדוש ברוך הוא, לברכתו, שמשפיעה טובה. מה, הקדוש ברוך הוא נותן לך עצים, נותן לך שפע, ואתה הולך וקוצץ, אז זה גורם לכך שהמאורות לוקים. יש עוד כמה מקומות, אמרות וחז"ל, משהו מהם שיש לזה משמעות מעבר למשמעות הכלכלית של העניין הזה, אבל בכל אופן ההלכה היא שאם זה מזיק או אם זה השחתה, אז אפשר לקצוץ את זה. הראש בבב הקמא, פה בסוגיה, הראש אומר שמותר גם בצריך למקומו. כלומר, לא רק כאשר הוא צריך את להשתמש בעץ, שהעץ עצמו יותר חשוב, אלא אם הוא צריך את המקום. העץ הזה מפריע, הוא רוצה לבנות בו משהו אחר, רוצה לעשות משהו אחר, יוצא מהראש שמותר לעקור את העץ. על זה נחלקו הפוסקים. יש שהסכימו עם הראש ויש שחלקו עליו. אלה שחולקים מבינים שההיתר לקצות את העץ זה רק כי העץ בעצמו שווה יותר. כלומר, אתה בעצם עושה את המקסימום שאתה יכול להוציא מהעץ הזה. אבל אם אתה מוציא את העץ ואת העץ אתה זורק, ואתה רק רוצה להשתמש במקום שלו, אז אומנם נכון, לך המקום שווה יותר. אבל מבחינת העץ, אתה מבזה את העץ, אתה משחית אותו. כי עם העץ אתה לא עושה כלום. מה שאמרנו שמותר, כאשר העץ שווה יותר, זה רק כשאתה משתמש בעץ עצמו. ולא כאשר אתה רוצה להשתמש בו בדברים צדדיים, כמו לצורך המקום. ככה יש כמה פוסקים שאומרים, והם רוצים להוכיח את זה מהגמרא במסכת בבא בתרא. גמרא במסכת בבא בתרא מביאה כאן מקרה. אבא בר חנן, בדף כ"ו עמוד א', אבא בר חנן, אבו לאנו דקלה המצרת הפרדיסת הרב יוסף. הוא שתם שם עצים, וזה היה ליד הפרדס של רב יוסף. אבו עד לציפורי, ליד ובדקלה, ונחתי בפרדיסה, הוא מפשיד דלי. בגלל העץ הזה, אז הוא בא עם לשם ציפורים, אז הציפורים היו גורמים נזק לעצים של רב יוסף. אמר לה, זיל קוץ. רבי יוסף אמר לו לרב חנן, אמר לו תקצוף את העצים שלך, זה מפריע לי. אמר לו ואנחנו חיכיני לי, אמר לו אני מילה לעננות אבל לקפלים בין ענפי. ואחר כך הוא ענה לו וזה, בקיצור הוא חוזר לסוגיה שלנו, אמר למה רב הידיג לתן קו הסוגו למקצה, ואמר רב חנינה נושך שחר דברי אלא דקה צילנת ולא זמני. מר, הניחה לי לקצות, אז הוא אמר לו בסוף, לרב יוסי, אם אתה רוצה, תקצות אתה. אני לא קוצץ, אני סופר שאסור לקצות, מכיוון שיש איסור לקצות, חוץ מזה, כנראה, הוא אומר שיש בו חשש סכנה, מכיוון שיש את הסיפור הזה, שהבן שלנו נפטר, משהו קצת, לכן הוא אומר, אם אתה רוצה לקצות, אני לא רוצה לקצות. אז יש בפוסקים הבינו כאן גם מדברי התוספות. התוספות פה אומר, אנא לא קייטין אדם הרב, והתוספות פה אומרים, אבל קשה, אתם אומרים בה חובל, כלומר, כמה, גבענו דיקלי, כן, המקרה שראינו שם, ששמואל אמר לו לקצוץ אותם, אלמא משום איזה גפנים מותר לנקוץ דגלים, יש לומר, זה שם ידם שיותר מדי היו מכחישים בגפנים. הדעה וטעים בו, דעמא דחמרא. כלומר, הדעות אומר, שם היה נזק מאוד גדול. אבל בקיצור, אם זה מזיק נזק שהוא לא כל כך גדול, אז אסור לקצוץ. אז אני לא רוצים להוכיח שאפילו שאתה מעדיף לקצוץ את זה, אתה לא עושה את זה דרך השחטה. יש לך פה תועלת בזה שאתה קוצץ את זה, אבל בכלל אסור. רק כאשר זה נזק מאוד גדול. אז למשל, אם צריך למקומו, אז אנחנו נכנסים פה לשאלה. כן? יכול להיות שלפי השיטה הזו צריך למקומו, זה לא מספיק סיבה להקל. יש ספר שנקרא בית יעקב, יש לו שם תשובה מאוד ארוכה, והוא טוען שהתוספות וכמה ראשונים חולקים על הראש, ולכן לפי דעתו, גם אם זקוקים למקום, אסור לקצוץ. השאלה הזאת היום היא שאלה מאוד מצויה, גם בתחום האישי, הפרטי, גם בתחום יותר כללי וכלכלי. כן? בתחום האישי, אדם שיש לו עץ בגינה, הוא רוצה להרחיב את הבית, הוא רוצה לבנות שם, ויש לו שם עץ פרי, בית הזה מפריע לו, הוא רוצה לקצוץ את העץ כדי לבנות שם בבית, או לבנות שם משהו בחצר, לעשות חצר, כל מיני דברים אחרים. פה באזור הגוש זה מאוד מצוי. יש הרבה אנשים שיש להם גינות וחצרות, וברמה הכללית זה גם כן מצוי מאוד. כידוע לכם, יש הרבה פרדסים היום עתיקים שעוקרים אותם במקום, במקום שהיה פרדס, בונים קניון או פארק מים או גן של אירועים. הפירות שם כנראה הרבה יותר טובים מהפירות של העצים. כן, יש שם פירות במטבעות של כסף, של זהב, ובעלי הפרדסים היום רגילים לעשות את זה. והשאלה אם זה מותר, לפי הראש, זה מותר, כי זה נקרא לצורך מקומו. אבל יכול להיות שלפי החולקים על הראש, יגידו שאסור לעשות את זה. יש עוד סוג של עקירה, כאן אני חושב שיש יותר סיבה להקל, זה כאשר עוקרים מטעמים חקלאיים. כלומר, שמגיעים למסקנה שיש יותר מדי פירות, ולכן זה גורם נזק לשוק, אז במקום שאחר כך יצטרכו לזרוק את כל הפירות, כפי שאתם יודעים, לפעמים קורה דבר כזה, שיש עודף של פירות, ואז נאלצים לזרוק את זה, כי לא רוצים לגמרי להוריד את המחירים. אז אומרים, צריך לעקור חלק מהמטעים, כדי שלא יהיה עודף פרי. זה יכול להיות בבננות, או באבוקדו, כל מיני פירות שפעמים יש יותר מדי. ואז משרד החקלאות אומר לחקלאים, לך מותר לגדל כמות כזאת, ולך מותר כמות כזאת. אסור לך לגדל יותר מזה, כי זה גורם נזק. כאן אני חושב שיש יותר מקום סיבה להקל, כיוון שכאן העקירה היא ממש לצורך העצים האחרים, וזה לצורך הפירות. זה לא לצורך משהו חיצוני, אלא זה ממש כדי שהפירים, העצים האחרים, יהיה אפשר לקיים אותם, ויהיה שווה לקיים אותם, וזה יהיה כלכלי, אנחנו צריכים לקצוץ חלק. זה נראה לי מקום שיש בו יותר להקל. אז בואו נראה קצת מה יש לנו פה בפוסקים לגבי העניין הזה. התז מקל, התז בסימן קט"ז ויורדיה. התז אומר, השולחן ערוך והטור לא הביאו בכלל את ההלכה הזאת. אז יכול להיות שההלכה הזאת היא הלכה שהיא יותר חלשה, כיוון שהם לא הביאו אותה בכלל. ולכן אפשר להסתמך על שיטת הראש, והראש אומר שלצורך מקומו מותר, ולכן לצורך מקומו מותר לעקור את העצים, אפילו שאתה ממש משחית את העצים, אתה לא משתמש בעצים בכלל. זאת שיטת התז. אז יש בפוסקים שהקלו, יש שהחמירו, אם יביא כמה נקודות בעניין הזה. יש תשובה של המשיב דבר. משיב דבר זה הנציב. והעמק דבר. אני קורא לכם פה כמה מילים, זה בחלק ב' סימן נון וב. נסתפק מעלתו אם נסמוך על הוראת התז, שיתיר לקצוץ אילנות, שיהיה בהם פירות כדי לבנות במקומם בית. זה פסק התז. יכול לעקור את האילנות כדי לבנות שם בית. ואני אינני מסכים שיש להיזהר שלא לקוץ משום איזה שווי יותר משווי האילן. כן? הוא אומר, נכון, זה לא כל דבר שבחינה כלכלית שווה יותר מהאילן, כבר מותר לך לקצוץ אותו. להשחטת אילן חמרתפה. ובתאין קו אסור למקצתי. ובאמת קו תמרים בכל שנה, הרי זה כהנו. אומר הנציב, מה כתוב בגמרא שאם הוא עושה קו תמרים? הוא אומר, מה זה קו תמרים לדקל? זה ממש מזבוז. כל דקל נורמלי עושה כמויות הרבה יותר גדולות. מזה שאתה רואה שאמרו שמספיק קו של תמרים, זאת אומרת, שאפילו שבעצם אין לך מזה הרבה תועלת, אסור לך בכל אופן לקצוץ. ובאמת, קו תמרים בכל שנה, הרי זה כהנו. וכל הנאה וצורך, הרי זה שווה יותר. כל דבר שתצטרך את זה, שווה יותר מהקו הזה של תמרים. ומכל מקום אסור. לא משום שווי האילן, אלא משום חומר האיסור. ושארי, רק שמזיק לאילנות אחרות, או לשדה אחר. אז הרי ראינו שכתוב בגמרא, שאם העץ עצמו שווה יותר מותר, אז אתה מסתדר עם זה. הגמרא נציב, כשדמיו יקרים, ואז העץ הוא הפרי ותכלית האילן. כלומר, אל תלמד מזה לדברים אחרים. אם העץ עצמו שווה יותר מהפירות, אז זה כל מטרת העץ הזה, כדי להשתמש בו בתור עץ. אז לכן מותר לקצוץ אותו. כן? אבל זה לא אומר שמותר לך להשחית את העץ בשביל דברים אחרים. העץ זה דבר חשוב. והתורה אסרה להשחית עצים. ולכן להשחית עץ אסור. אבל אם זאת כל המטרה של העץ הזה, זאת התכלית, העץ הזה נועד בשביל להשתמש בקורה שלו, אז מותר, כי זה לא נקרא להשחית את העץ. ככה אומר הנציב. כלומר, זה לא פה שיקול כלכלי, מאיפה שתרוויח יותר, זה מותר לך. אלא הנציב אומר, זה רק בגלל שהעץ הזה, זאת המטרה שלו. כשדמיו יקרים, ואז העץ הוא הפרי והתכלית האילן. אבל משום הנאות אחרות לא. ואגם דהראש יתיר וצריך למקומו, יש מקום לחלק. נאמר, דווקא איך שהתועלת בא לבעלים עם ההשחטה. מה שאין כן הוא רוצה לבנות שם. שבהקרת האילן עדיין לא נגמרה הנאה, ומי יודע דימה לא מסתיים מילתה. כלומר, רק נציב אומר פה שני דברים. א' הוא אומר, העניין הזה של העלות של השווי, אז כפי שאמרנו, זה לא הוכחה. הוא מוכיח את זה משזה שקף תמרים, זה ממש מעט מאוד יחסית לעץ. דבר שני, הוא אומר, אפילו אם נגיד שלצורך מותר, זה רק כאשר התועלת היא באה מיד. אבל לא כאשר התועלת היא בספק. כן? אתה עכשיו קוצץ ואתה רוצה לבנות. אבל עד שתבנה, אתה צריך להכין תוכניות, לבקש אישור בנייה, לאסוף כסף כדי לבנות, וכולי, ואולי בסוף אתה תתחרט, ואולי אתה בונה בשביל למכור, ומחירי הדירות ירדו בינתיים, ואולי אני לא יודע מה, אז אומר הנציב, זה קשה להסמך על התז במניין הזה, מכיוון ש אפשר לדעת מתי תהיה הנה. שדווקא אחד התועלת בא לבעלים עם ההשחטה, שיש לו תועלת מיידית, מה שאין כן אני רוצה לבנות שם, שבקירת האילן עדיין לא נגמרה הנאה. זה, אם כן, מבטא את שיטת המחמירים, שהם לא סוברים כמו הראש, הם סוברים שלצורך מקומו אסור לבנות. לעומת זאת, יש אחרונים אחרים שמטילים את זה, אבל גם אז הם נותנים לזה הגבלות. למשל יש בחוות יאיר, חוות יאיר, סימן קוף צדיק, חוות יאיר אומר, מה שכתב הראש להתיר לצורך המקום, רוצה לומר שרוצה לבנות שם או לתקן לו ממקומו, דבר הנצרך לו. מה שאין כן להרחיב חצרו ולצורך טיול ותוספת אור ורווח בעלמא, לא אמר. כך גם באור השולחן, כך גם בהרבה פוסקים. כלומר, אפשר להסתמך על הראש רק כאשר יש צורך גדול. אתה לא יכול לעקור את העץ כי הוא קצת עושה לך צל בחדר, קצת מפריע לך, כל מיני דברים כאלה, זה לא סיבה לעקור את העץ. רק כאשר יש לך ממש צורך גדול, יש לך, ברוך השם, 10 נפשות בבית, לבית של 4 חדרים וכבר אין מקום, אתה רוצה להרחיב, אז הוא אומר לחבות יאיר, אתה יכול לסמוך על הראש ולהרחיב לבית, זה נקרא צורך מקומו. אבל אם זה רק לצורך טיול ותוספת אור, כל מיני דברים כאלה, אז אתה לא יכול להרחיב אפילו לפי שיטת הראש. כלומר, בכל אופן יש דבר מיוחד בפירות. אף על פי שבפירות אנחנו לומדים מזה את האיסור הכללי של בל תשחית. האיסור להשחתה זה לא רק בפירות. כל דבר אסור להשחית. ולומדים מזה את האיסור הכללי של בל תשחית. אז בכל אופן ברור שבאיסור הכללי של בל תשחית, אז הכל זה שאלה כלכלית. אם מה שאתה עושה בסופו של דבר מביא לך יותר תועלת, מותר לך לעשות אותו. אנחנו לא אומרים שאסור לך להשחית משהו כאשר יש לך מזה תועלת. זה דבר ברור. אף אחד לא אומר שזה אסור. כן? אפילו לגבי אוכלים, שאומרים שיש ביזוי אוכלים. אבל מתירים כאשר יש לזה תועלת, יש לזה ערך. יש אנשים שעושים קישוטים מירקות, מפירות, וצופים את זה עם כל מיני צבעים וכו', ואחר כך זורקים את זה. אבל גם כן מתירים את זה. לא אומרים שזה בל תשחית. כן, לוקחים תפוח, מציירים עליו צורה של פנים, או צורה של לץ, כל מיני דברים, וכו', עושים את זה דברים יפים, ואחר כך זורקים את זה. מותר לעשות את זה, אפילו שזה משחית את הפרי, כיוון שבשבילו יש לזה תועלת, זה שווה לו. הערך של הפרי שווה לו, מותר לעשות את זה. אחר כך שלא יזרוק את זה לפח סתם, שלא יבזה את האוכל, אז שישים את זה בניילון, יעשה איזשהו דבר, כדי לא לבוא לידי ביזוי. אבל באופן עקרוני זה מותר. אבל בעץ יש דין מיוחד. יש משמעות מיוחדת לעץ. ולכן, לא כל דבר שאתה עושה את זה לתועלת, יתירו לך. אבל אם אתה משתמש בעץ עצמו, יתירו. אם העץ הזה מזיק, לפחות לפי התוספות, נזק שהוא משמעותי, יתירו. אם זה לצורך מקומו, אז ראינו שיש מחלוקת, אבל גם אלה שמתירים, הם מתירים הר ורק כאשר התועלת היא מרובה. כאשר יש צורך גדול, לא מתירים צורך מקומו לצורך סתם. החתם סופר גם כן, הולך פה פחות או יותר בכיוון הזה, יש לו הדגשה אחרת. ראינו פה, נמרה בבבא קמא, נביא פה את הברייתא, שכתוב פה בפסוק, למען תדע, רק עץ אשר תדע, לא למען תדע, אלא רק עץ אשר תדע. זה לשון הפסוק שם, הברייתא לומדת מזה, אז החתם סופר אומר, מה זאת אומרת רק עץ אשר תדע? מה הדגש בעניין הזה? אומר החתם סופר שיש פה דין מיוחד שבספק צריך להחמיר. רק אם אתה יודע בוודאות שאין לך שום ראה אחרת ואתה צריך לקצוץ, אז יתירו לך לקצוץ. אבל כל מה שאתה נמצא בספק, לא. אומר החתם סופר, זה בסימן גימל, ונראה לנו דעתי דאחת צריך חזרת פי להעביר מספיקה משום דנוע עשרה תורה לדרך השחתה. ומכן מי שחושב לפי אומדן הדילה שזה הדקל לא טעים קבע או שקורתה מעולם מדמים קוצצו, אף על גב דיין הדבר ברור ואולי טועה בדמיונו. מכל מקום הקציצה אינה לדרך השחתה כי הסבור להרוויח, והווה מן הדין זה ספק איסור אלא יודע יותר כמה שמונה מקרא דייק הקפידה אשר תדע ולא זולת בשום אופן. רק אם אתה יודע בוודאות, רק ככה יכול להתיר לעצמך לקצוץ את האילן הזה. כאן אנחנו נכנסים לנושא השני שיש. כן? הנושא השני זה נושא הסכנה. אז מבחינה הלכתית יש מחלוקת, אבל יש הרבה פוסקים שסופרים שאפשר לסמך על דברי הראש ולהקים. אבל מה עם הסיפור הזה של הסכנה? שהבן שלו נפטר בגלל שהוא קצץ. אז כאן יש לנו מחלוקת גדולה בפוסקים. האם העניין של הסכנה הוא רק כאשר אדם עושה את זה שלא על פי דין? מתי יש סכנה? אם אתה עובר על האיסור הזה. אז אם אתה עובר על האיסור, אז לא רק שעברת על איסור, אלא האיסור הזה יוצר סכנה מסוימת. יש לנו כל מיני דברים בשס שחכמים לימדו אותנו שיש בזה סכנה. למה דווקא באיסור הזה ולא איסורים אחרים? איננו יודעים, כן? אבל בכל אופן, יש פה סכנה באיסור הזה. כן? זה אחד הדברים שאמרנו שהמערות לוקים עליהם. במקום אחר, הגמרא אומרת שאותו עץ, שקוצצים אותו, שמשחיתים אותו, קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. כן? אמנם אנחנו לא שומעים, אבל יש כנראה אנשים שיש להם שמיעה רגישה, שיכולים לשמוע. כלומר, כאילו כל העולם מזדעזע מזה, שקוצצים עץ. ולכן, יש פה סכנה. אבל כל זה, אם על פי הלכה אסור. אבל אם על פי הלכה מותר, אז זה בסדר. עשית דבר שמותר לעשות אותו. למה שיהיה סכנה בעניין הזה? זאת גישה אחת, שהיא גישה מאוד מסתברת מבחינתנו. מאוד מובנת. אם כי לא כל דבר שהוא סכנה הוא גם איסור. יש הרבה דברים שמצד עצמם אין בהם שום איסור, אבל בכן אנחנו אומרים שיש בהם סכנה. למשל בשר ודגים. אנחנו לא אוכלים בשר ודגים ביחד. לא כתוב בשום מקום שאסור לאכול בשר ודגים. אלא מה כתוב? שזה סכנת. וסכנת חמירה מאיסורה. לכן אנחנו לא אוכלים בשר ודגים. כן? וכן הלאה. יש רשימה ארוכה של דברים שלא עושים אותם מחמת סכנה. אף על פי שאין בהם שום איסור. יש דברים שזה קשור לרוח רעה. רוח רעה זה גם לא איסור. אני יודע מה, שלא משאירים בצלים כלופים כל הלילה. כיוון שהרוח הרעה הזאת שהיא נתפסת לנו לידיים, כנראה היא גם נתפסת בבצלים. אם הם, כפו, אם הם כלופים. או שזה רוח רעה אחרת. אני לא מבין כל כך בדיוק בסוגי הרוחות, אבל בכל אופן, יש כזה כתוב אמור בגמרא שזה סכנת, כן? שלא להשאיר את הבצלים כלופים כל הלילה וכן הלאה לגבי ביצים, שומים. יש רשימה גדולה של דברים שיש בהם משום סכנה. אז האם כשפה נאמר שיש סכנה, זה אומר לא אומר שיש סכנה. אז פה הגמרא מספרת סיפור שהוא הלך לעולמו בגלל שהוא קצץ את העצים. אז האם פה הסכנה וההלכה, כאילו זה שני עניינים נפרדים, יש פה עניין הלכתי של בלטשי, ולגבי זה יש את ההגדרות שלי. ויש פה מזה עניין של סכנה, או ששני הדברים האלה מחוברים ביחד. אז יש תשובה בשאלת יבת. שאלת יבת בחלק א', סימן עין וב. הוא מחלק בין הדברים. הוא אומר, גם אם התסתדרת מבחינה הלכתית, אבל יש לך פה לחשוש שיש בזה סכנה. בעד אמר רבי חנינא, משכיב שפחת בריא לדקת סטיינת בלא זמנה, דעבודי דשפחת תלמיד חכם אבי, וחד ושלום לומר שעבר עליו דאורייתא. כן? וכן משהו מדבר בכן לא שכיב אלא משום דקץ, מוכח דחסיד גדול היה, ולא נמצא בו שום אבון אחר. כי בחתו מת, כן? הוא אומר, אז אם ככה, אז אתה רואה שאפילו הוא ודאי לא עשה שום איסור. בכל אופן הוא מת, ולכן נראה לי, דמה יהיה שהיה מעולה בדמים, או שצריך למקומו היה, שמותר לקוץ מדינה. ואפשר בכן, יש בזה עניין של סכנתה. ועד אמרין, אני מהם מעולה בדמי מותר, היינו שאין בזה משום לא תשחית, אבל לעולם יש בזה סכנה. הוא מביא לזה דוגמאות, זה שיטת השאלת יביץ. יש שמחזקים את זה בגלל שהאיסור הזה מופיע בצוות רבי יהודה החסיד. צוות רבי יהודה החסיד מאוד ממהי מופיע האיסור שלא לקצוץ אילנות. כידוע רבי יהודה החסיד לא הביא בצוות שלו שאסור לטלטל מוקצה בשבת, כן? הוא לא היה צורך להביא את זה, כי הוא הניח שמי שמגיע לצוות שלו קודם כל קורא את השולחן ערוך ו... הוא יודע מה אסור ומה מותר, ולכן הוא לא צריך להביא בצבא שלו, הוא להביא בצבא שלו דברים שהם לא איסורים הלכתיים. אז אם הוא צריך להביא את האחד שיתביא בצבא שלו שאסור לקטוץ, אז משהו שמדובר, שאף על פי שמתנה הלכתית זה מותר, אבל בכל אופן, עדיף להיזהר, לא לקחת סיכון, לא להתעסק עם זה, כיוון שיש בזה סכנה. זו גישה אחת. ההוכחה, שתי ההוכחות, לכאורה הן באמת הוכחות טובות. שבאמת אפילו שאין פה איסור הלכתי, בכל אופן, יכול להיות שיש בזה סכן. אף על פי כן, פוסקים רבים התירו את זה. כן, אמרו שהעניין של סכנה הוא דווקא כאשר אדם עובר על ההלכה, אם הוא לא עובר על ההלכה, אם יתירו את זה, אז יתירו את זה לגמרי. קשה להניח שאותם המוראים בגמרא שאמרו לקצוץ, הם היו לוקחים עליהם את החשש הזה שתהיה פה סכנה. כן? אז אולי זה מחלוקת רבא בר חנן ורב יוסף שראינו קודם בבבא קמא, אבל הרבה מאוד ראשונים אומרים שם שההלכה כרב יוסף, שבאמת מותר לקצוץ. אז לא ייתכן שרב יוסף יגידו לקצוץ, אם יש בזה סכנה, אפילו זה מותר מבחינה הלכתית. הוא לא היה מכניס אותו לסכנה לעשות את זה. אז יכול להיות שיש פה מחלוקת, האם יש סכנה או לא. אבל אם כן, ההלכה היא כאותן שיטות שסוברות שאין בזה סכנה. פרט לזה שצוות רבי יהודה החסיד, אנחנו יודעים שיש הרבה דברים שחוששים למה שכתוב שם, יש הרבה דברים שלא חוששים למה שכתוב שם. לא כל מה שכתוב מצוות רבי יהודה החסיד זה התקבל, יש הרבה אומרים שהוא כתב את זה רק לזרוע אחריו, הוא לא כתב את זה לכולם, וכו' וכו', וזה לא כל דבר שכתוב בצוואת רבי יהודה החסיד, אנשים נוהגים אותו. כן, אמנם היו דורות שנהגו יותר, יש דברים שנהגו יותר. יש תשובה ידועה בנודע ביהודה, ששאלו אותו שם על עניין של נישואין, מותר לאדם לשאת אישה, שהשם שלה כמו השם של אמא שלו, שיש צוות רבי יהודה החסיד, אז עמד רבי יהודה צועק שם, קודם כל תקיימו מה שכתוב בשולחן ערוך, תקיימו את כל החוק, כל זה, פתאום, צוות רבי יהודה החסיד, זה מה שמטריד אתכם. כל השאר כבר בסדר, וכולי, הוא ככה קצת מזלזל בהקפדות האלה, אבל בכל אופן, יש דברים באמת שהעולם נוהגים להחמיר, אבל לא הכל. לכן אתה לא יכול להגיד, כיוון שזה צוות רבי יהודה החסיד, זה מחייב אותנו, כיוון שיכול להיות שזה מכתב רק לזרוע, אבל לא חוששים לזה. בכל אופן, העניין הזה הוא עניין שהוא גם כן שייך פה ונלקח בחשבון. אם עושים את זה על ידי גרמה, אז גם כן לא פשוט. הרמב"ם אומר אסור גם לייבש את המעיין שאין מונעים מהם עמת המים כדי שיפשו. כלומר, לא רק לקצות בפועל, אלא גם למנוע את עמת המים. כלומר, גם בגרמה אסור לקצות, אבל החזון איש מקל במידה מסוימת. מה אומר? נכון, אסור לך להטות את עמת המים, אבל אתה לא חייב להשקוט. אם יש עץ שאתה רוצה לקצות אותו, אתה יכול לא להשקוט אותו, ואז אם הוא יתייבש, אז כבר מותר לעקור אותו. אחרי שהוא מתייבש, מותר לעקור אותו. זה יותר בדברים האישיים. בדברים הכלכליים, למשל, כשעשו את כביש 6, כולנו מכירים אותו יותר, אז היה שם הרבה שטחים חקלאים שהיה צריך להפקיע אותם כדי לעשות את הכביש, וחלק מהשטחים האלה היה בהם עצי פרי גם כן. בכל אופן, התירו הדבר הזה, כן? בדרך כלל, לא כל דבר במדינה שואלים אם מותר או אסור. כן, יכלו לעשות את זה גם בלי לשאול. אבל משום מה, בכביש 6, שאלו השאלה הזאת. אולי בגלל שאחד מהבעלים שם זה יהודי שומר מצוות. לכן הוא חשש לזה. אולי הוא חשש משום סכנה, אני לא יודע. בכל אופן, תראו את זה. כן? משום צורכי רבים, כל הדברים האלה, והערך של זה כמובן, כולנו מבינים שכביש 6 מכניס לו הרבה יותר מאשר אותם עצי פרי שהיו שם, אבל בעיקר בגלל שזה צורך רבים, והסמכו על שיטת הראש וכו', והתירו את זה. בכלל, כאשר מראש שוקלים את העצים האלה לצורך פרנסה ולא לצורך אכילה, כאשר מראש עוגלים את העצים האלה לצרכים כלכליים, אז מראש, כאילו אנחנו אומרים, זה כאילו שתלו אותם על תנאי שיהיה בזה תועלת כלכלית. ואם אין בזה תועלת כלכלית, אז אתה יכול לקצוץ. כך מופיע בספר שנקרא משנת יוסף. הוא אומר, זה תלוי בכוונה בשעת הנטייה.
איך שם, מה עוזר התנאי?
זה עוזר, זה עוזר, כי מראש זה לא מקבל את המעמד, את החשיבות, כאילו את הקדושה. מראש אומרים, אנחנו משתמשים בזה רק לצרכים כלכליים. לא כדי שבאמת יהיה לנו פירות, ונברך על הפירות, וקדושת הפירות, אלא זה עסק. אז עסק זה עסק, כן? אז אם עכשיו העסק הזה הוא כבר לא עסק טוב, אז אנחנו יכולים להשתמש בזה דברים אחרים. כן? יש לזה גם צעד של... אני חושב, עוד נקודה ששייכת לשאלה הזאת, יש לזה גם צעד של... כדי שאנשים ישתלו באמת ויעשו מזה עסק. אם אדם ידע שהוא שותל עצים, אז הקרקע הזאת ילכה עליו לתמיד, אז אולי הוא יעדיף מראש לא לשתול, לחפש דברים אחרים. כן? לא כל כך פשוט, אדם קנה קרקע. בשביל לעשות מן הרווחים. אז אם יגידו לו, ברגע ששתלת הקרקע הזאת, זהו, אולי זה גם עלול למנוע את האדם לשתול מלעשות. אבל גם בלי זה, אני חושב שברגע שיש תנאי, אז יכול להיות שאין פה את הקדושה של המקום הזה. אז אמרנו, יש את ההגדרה הזאת של קאבה. אם הוא עושה קו של תמרים, אם הוא עושה פחות של מקו, אז אפשר להוציא אותו. אם הוא מתייבש, אז גם כן אפשר להוציא אותו. אז זה לגבי דברים שהם כלכליים. דברים שהם כלכליים, יש יותר מקום להקל. יש שכתבו, במקרים האלה, להוציא את העץ עם הגוש, ולשתול אותו במקום אחר. כפי שאנחנו יודעים שלגבי עורלה, הדבר הזה יכול להועיל. כן? אם אתה לא לגמרי עוקר את העץ, אלא אתה עוקר אותו עם האדמה שלו, ואם את אותו אדמה אתה שותל במקום אחר, אז בתנאים מסוימים אתה לא חייב להתחיל לספור את העורלה עוד פעם. אלא אתה מתחיל את העורלה מההתחלה. היום זה דבר מאוד מקובל, כי היום אנשים לא שותלים את הגרעין של העץ בשדה שלהם. אנשים שרוצים לשתול עצים, הולכים למשתלה, ובמשתלה יש עצים שהם כבר גודלים שם, לפעמים שנה, לפעמים שנתיים. תלוי כמה אתה רוצה להשקיע. אתה יכול גם למנות עץ שהוא כבר בן 5 שנים, וכבר יש לך ישר בגינה עץ גדול. יש אנשים שאוהבים לראות את העץ גודל, ויש כאלה שכבר רוצים שהעץ יהיה גדול. כן? אז מביאים את זה מהמשתלה, ושותלים את זה. לכאורה צריך להיות בעיה של עורלה, כיוון שעכשיו אתה שותל את זה מחדש, אתה צריך לספור עוד 3 שנים של עורלה. על מה עושים? עושים בתוך המשתלה, מגדלים את זה בתוך ניילונים כאלה, אבל עושים בניילונים חורים. וזה כמו עציץ נקוב, זה אפילו יותר מעציץ סתם נקוב. זה, יש בזה כמות מספקת של חורים, כדי שזה ייחשב מחובר לקרקע. אז אם זה מחובר לקרקע, וכשאתה לוקח את העץ, אתה לוקח אותו עם הגוש שלו, אתה לוקח אותו בתוך הניילון עם כל האפר שבתוכו הוא גדל, ואתה לוקח אותו במקום אחר, שותל אותו שם, אז זה לא נחשב עץ חדש. ואז, לגבי אורלה, אתה יכול להחשיב את השנים שזה היה במשתלה. יש לגבי זה תנאים מדויקים, איך, כמה חורים צריך שיהיה, וכמה אפר צריך שיהיה, ואיך להעביר אותו מהמשתלה, אבל לא, אני אכנס לכל הדברים. מכל מקום יש אומרים, אותו הדבר גם כאן. במקום להשחית את העץ, תעקור אותו עם האפר, תשתול אותו במקום אחר, וככה תפתור את הבעיה. יכול להיות שזה פתרון טוב, אבל לפעמים זה כשמדובר על כמויות גדולות, ומבחינה כלכלית זה לא שווה, לא תמיד יש לך קרקע אחרת, קרקע חינופית, שאתה יכול להעביר את זה. זה פתרון טוב, בוודאי לגבי הגינה הפרטית. אם יש לך בבית עץ פרי שהוא מפריע לך, אתה צריך את מקומו, ויש לך מדובר על עץ אחד, שני עצים, זה פתרון מצוין, לעקור אותו עם הקרקע, ולהעביר אותו, ככה אתה לא משחית אותו, הוא גודל שם, ואז מבחינה זאת, זה יכול להיות פתרון. מבחינה אחרת, יש לנו את הפתרון שאנחנו יודעים בהרבה מאוד דברים, לעשות מכירה לגוי, כל מיני דברים כאלה, ואז על ידי זה מתירים. גם שתהיה מכירה לגוי, גם שהגוי בעצמו יקצוץ, אז בכלל יותר טוב. כן? ובדרך כלל רוב הפוסקים מביאים את זה בסוף אחרי שמצאנו סיבות להקל, לא טוב, אבל כדי להיות בטוח, אז יודעים כבר שנעשה את זה על ידי גוי, לפתור את עצמך מהעניין הזה. יש בדרכי תשובה, דרכי תשובה אומר, תבקש יותר מבית דין, אל תסתפק בשאלה, אל תלך סתם למישהו ותשאל אותו שאלה וישמצא לך יותר, אלא תושיב שלושה אנשים, תגיד את המקרה, יהיה לך בית דין, הוא כנראה מבין שבית דין, הכוח של בית דין הוא גם מוציא אותך מידי סכנה, לא רק מבחינה הלכתית. ברגע שיש לך פסק של בית דין, שזה מותר, אז בית דין יכול לבטל את הסכנות ואת הדברים האלה. אז זה מובא, העניין הזה מובא בעניין בדרכי תשובה. בדרכי תשובה מובא העניין הזה. אז זה הדברים העיקריים. הגישה הכללית היא מדברים כלכליים, מדברים רחבים, להקל יותר. בבתים פרטיים לא להקל כל כך, אלא אך ורק כאשר יש צורך, באמת צורך מאוד גדול, וגם מה לעשות את זה לגוי, לעשות את זה לגוי ולנסות להעביר את העץ עם האפר שלו וכולי וכולי. יש בספר של בשר וייס שם, אז הוא מביא שם סיפור, היה שם איזה עץ פרי, כנראה שהוא מהפרות שלו היו מקולקלים, אבל לא יודע מה, זה עשה נזק מאוד גדול שם, וכולם שם התלוננו, ובכל אופן האדמור שם בשום אופן לא יתיר לעקוץ אותו, אלא כן, לקצץ אותו, לעקור אותו, אף על פי שיש שם נזק מאוד גדול, בשום אופן לא הסכים לעקור אותו. טוב, אז יש את החשש הזה. העניין הזה באמת תלוי, כל מי ששואלים אותו צריך לחשוב היטב, אבל כאשר יש צורך גדול בסופו של דבר אפשר למצוא את הדברות להקל ולעשות את זה. סך הכל, בכל אופן אנחנו רואים מפה באמת את החשיבות שההלכה מייחסת מהעניין של העצים, מהעניין של הפירות. טוב, אנחנו נסתפק בזה.